שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל. אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי. הדף היומי היום הוא במסכת נזיר בדף נון, ואנחנו נתחיל את לימודינו בדף ממתת עמוד ב' 6-7 שורות מסיום העמוד, מתחילת דברי הגמרא, כאשר הגמרא מתייחסת לדברי המשנה שמונה מהם השיעורים השונים בהם הנזיר נטמא למת. המשנה אומרת שהוא על כל אילו טומאות, על אילו טומאות הנזיר מגלח, על המת ועל כזית מן המת. על זה מספרת הגמרא סיפור. תנו רבנן, אחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם. הם רוצים לקנטר, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחיני בהלכות. לקפחיני, אומר התוספות, לצעריני. הם רוצים לצער אותי בהלכות, הם באים. למרות האמור, דחק סומכוס, שהיה מתלמידיו של רבי מאיר, ונכנס. אמר להם, כך שנה לי רבי מאיר. זאת אומרת, כך שנה רבי מאיר בנוסח המשנה המובד בפנינו. על אילו טומאות הנזיר מגלח, על המת ועל כזית מן המת. על אמירתו זו של סומכוס בשם רבי מאיר, הגיב רבי יהודה בכעס. כעס רבי יהודה ואמר להם, לא כך אמרתי לכם. אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם. והנה הראיה, גרסתם בדברי המשנה איננה נכונה. ומדוע? כי הם גורסים על כזית מן על המת ועל כזית מן המת. ועל זה אומר רבי יהודה, על כזית מן המת מגלח, על המת לא כל שכן. וממילא אומר תוספות, רבי יהודה לא היה שונה על המת במשנתנו. לא גרס את המילים על המת, אלא על כזית מן המת. כי אם אנחנו גורסים את שניהם, אז מה החידוש בעל המת? הלא אם כזית מן המת מטמא, על המת כולו לא כל שכן. אומרת הגמרא, ממשיכה מספרת על תגובתו של רבי יוסי. אמר רבי יוסי, יאמרו מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק. זאת אומרת, מה יגידו? רבי מאיר נפטר, רבי יהודה כעס, ורבי יוסי שתק. אגב, במרכאות, ופה אני אשמח אגב לשמוע אולי תגובות של מאזינים, הביטוי הזה, יוסי שתק, הוא ביטוי מאוד מפורסם. כיוון שהגמרא במסכת שבת בדף למד ג', כאשר היא מתארת את הדיון הפוליטי שהיה ביחס לעמדה הראויה כלפי פועלם של הרומאים, שם אומרת הגמרא שרבי יהודה פתח ודיבר בשבחם של הרומאים ואמר, הנה תראו, תקנו קשרים, תקנו משווקים, תקנו מרחצאות. ועל זה רבי יוסי שתק, ועל זה רבי שמעון בא ואמר והסביר שכל זה לא עשו אלא לטובת עצמם. ואז הגמרא מתארת שרבי שמעון נענש, אין שגזרו עליו מיטה. מן העבר השני, רבי יהודה, אמור הרומאים, יתעלה, יקרא ראש המדברים בכל מקום, רבי יוסי ששתק יגלה לציפורי. אינני יודע לומר כאן בוודאות שאכן המעשה הזה, כך נדמה, שהוא אחרי המעשה ההוא, וממילא כי מדובר פה כשרבי מאיר שכב, אבל אין צריך להשוות כרונולוגית מה קדם למה, וממילא הביטוי הזה שרבי יוסי כבר למד ואומר שיגידו יוסי שתק, זה כבר ביטוי טעון ורב משמעות. על כל פנים אומר, אז לכן אומר, תורה מה תהה עליה? זאת אומרת, אמנם הוא חשב לשתוק מפני כבודו של רבי יהודה, אבל תורה מה תהה עליה? לכן בא רבי יוסי ומתרץ. אמר רבי יוסי, לא נצריכה אלא למת שאין עליו כזית בשר. זאת אומרת, החידוש במשנה שכתוב מת ועל כזית מן המת, ומכיוון שהמת מתמה, אפילו אם אין בו כזית מן המת. איך ייתכן שמת אין בו כזית מן המת? עוד מעט נראה. שואלת הגמרא, ועדיין יאמר על עבר ממנו מגלח, על המת כולו לא כל שכן? זאת אומרת, עדיין הפסקה שאומרת על המת, או המילים על המת, הן עדיין מיותרות, כיוון שאם איבר אחד מן המת מטמא, על כורחנו שהמת כולו, אפילו אם אין בו כזית. אומרת הגמרא, מדובר כשהמת אין לו איברים. מה זאת אומרת? אלא כדאמר רבי יוחנן, והנה נבין גם איך ייתכן שמת אין בו כזית מן המת. אין הכוונה לא נצחה אלה נפל. זאת אומרת, מדובר בעובר שאימו הפילה אותו לפני שנגמרה צורתו. ואז לא נתקשרו איבריו בגידין. גידין זה לא המשמעות מה שאנחנו היום קוראים גידין, אלא הם עדיין לא קשורים זה בזה. כל דבר שמחבר את העצמות זו לזו נקרא בלשון חזל גידין. ולכן אין פה עדיין האיברים לא קשורים זה בזה, ולכן עדיין אין להם שם עבר. החנמי בנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין, אז ממילא מתואר בנפל כזה, אין בו כזית ואין לו דין של עבר, ולכן זה החידוש על המת ועל כזית מן המת. זו תשובה אחת. רבא אמר לא נצריך לרוב בניינו ולרוב מניינו שאין בהם רוב העצמות. זאת אומרת על המת לא מדובר שהמת שלם, אלא מדובר בעצמות של המת, ואז אם יש בהם רוב בניינו ורוב מניינו, אפילו אם אין בהם רוב העצמות, המת הזה למרות שאין בו כזית בשר, הוא מתמה מדין המת. ממשיכה הגמרא ומתייחסת לקטע הבא במשנתנו, על כזית מת ועל כזית נצל. מהו נצל, אומרת הגמרא? איזו נצל? זה בשר המת שקרש. זאת אומרת, בשר המת קרש, הוא חזר ונתקשה אחרי שהוא נימוח, הוא חזר בחזרה, ומוהל שהרתיח. מדוע יש צורך בשני התנאים הללו שקרש ושהרתיח? שואלת הגמרא, היחידמי. אילי מה דלו יד אינן דדידי הוא. זאת אומרת, אם אנחנו לא בטוחים שהנצל הזה הוא נצל של המת, אלא אולי הוא נצל דבר אחר, וממילא הוא לא מתאמה, אז כי קרש מי הווה, אם יש לי ספק, אז מדוע כאשר זה חוזר וקורש, אז כן, עכשיו כן יתאמן. אלא דיד אינה דדידיו, אלא מה נאמר שאנחנו בטוחים שזה מן המת, כן, אף אגב דלא קרש, אז למה צריך דווקא דין שזה יחזור ויקרוש? אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, בסתם. מה הכוונה בסתם? על זה. מסביר תוספות, כלומר, דייד אינן שבא מזה המת. אנחנו יודעים בוודאות שזה בא מן המת. אבל מה אנחנו לא יודעים? לא יד אינן מועל זה מבשרו או מכיחו. זאת אומרת, מה שמתאמה מן המת זה הבשר או הדם. אבל אם כיחו או ניאו יצאו ממנו או פרשו ממנו, הם לא מתאמים. וממילא אינני יודע מהו הנצל הזה. האם הוא כיחו וניאו ואיננו מתאמה? או האם הוא בשר שנימוח ואז הוא כן מתאמה. ועד אי קרש, אנחנו יודעים שמועל הוא. ואי אם לא קרש, דילמה כיחו וניאוהו. ולכן הנזיר מספק אין, לא יגלח אין, אין, על, עליו, אין, כיוון שאנחנו לא בטוחים שמדובר פה בבשר אין, מן המת, אין, יש בתוספות כתוב אם לא קרש אם לא קרש כיחו וניאוהו, ולא כתוב דילמה. אז אם כן, אם לא קרש, אנחנו יודעים שוודאי שאינו מבשר המת. אותו הדבר גם נצטרך לומר על המועל שהרתיח, כן? זאת אומרת שאם יש לנו ספק אם הוא הרתיח ולא רתיחות, הוא ודאי מבשר המת. אם לא אלא רתיחות, או אז הוא כיחו וניאו ולא יתמם. ממשיכה הגמרא בא מיני אבא ימר רבא, ראינו דין נצל באדם, יש נצל לבהמה או אין נצל לבהמה? זאת אומרת, בהמה מתאמה בדין נבילה במגע ובמסע, האם כזה וכזה התבשר שנימוח משל בהמה יתאמה בנבילה כמו בשר אדם או לא? ומה היה התלבטות? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כי מירי נצל דעתם מאדם, אבל דעתם מבהמה לא עודים מה לא שנה? או שמה אין הבדל, וההלכה הזאת מלמדת אותנו שנצל גם של בהמה יתמה בנבלה, כמו שנצל של אדם יתמה. אומרת הגמרא, תלוי לפי מי אנחנו מתלבטים. הניחה, זאת אומרת, הדין הזה ברור ופשוט, למען דאמר טומאה חמורה עד לגר, וטומאה קלה עד לכלב. זאת אומרת, נסביר. טומאה חמורה היא כאשר הנבלה תתמה בטומאה חמורה, דהיינו כאב הטומאה, והכלל של אב התומה הוא שאב התומה מתאמה אדם וכלים. אז זה יש מי שאומר, זו שיטת בר פדה בגמרא במסכת בכורות, שתומאה חמורה, זאת אומרת לתמה, אדם וכלים, זה דווקא כל זמן שהיא ראויה לגר. זאת אומרת, מכיוון שמוזכר, אין בפסוק של איסור אכילת נבלה, לא תאכלו כנולה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, דווקא כל זמן שזה ראוי לגר, קרי ראוי למאכל אדם. אבל אם זה כבר איננו ראוי למאכל אדם, הוא לא מתמה בתומה חמורה, אלא בתומה קלה. דהיינו, בדרגת ראשון לתומה, דהיינו שיתמה אוכלין ומשקים. וזה, תומה קלה, זה עד לכלב. זאת אומרת, עד שזה במצב שזה לא ראוי, אין, לאכילת כלב, אבל גם במצב שזה ראוי עדיין לאכילת כלב, גם אם לא ראוי לאכילת אדם, זה יתמה. אז ברור שנצל של נבלה שלא ראוי למאכל אדם, לא מתמה תומה חמורה של נבלה. אלא למאן דאמר תומה חמורה עד לכלב. זאת אומרת, גם אם הבהמה לא ראויה לאכילת אדם, אבל היא עדיין ראויה לאכילת כלב, ואז מה? יוצא שהנצל הזה הוא עדיין ראוי לאכילת כלב. האם במקרה כזה, מה העיקה למימר? האם נצל הוא מטמא? או שאנחנו נאמר, זה מטמא גם אם זה ראוי לאכילת אדם כל זמן שזה מוצק, אבל ברגע שזה נצל, שזה נוזל, אז כבר לא יהיה ראוי. אומרת הגמרא, לכאורה ניתן להביא ראיה, ומניין תשמע? המחו באור, זאת אומרת, לקחו את השומן ומחו שומן של נבלה של עוף טהור, עד שהוא נעשה נוזל, ובא אדם ושתה אותו, אז הוא טמא, אין, כיוון שעוף טהור, נבלת עוף טהור איננה מטמא במגע ובמסע, אלא באכילה, ואלה ברגע שהוא שתה אותו, אז הוא טמא. לעומת זאת, בחמה, אם המחו, אם זה הפך לנוזל בחמה, אז טהור. למה? כיוון שברגע שזה בחמה, הוא גם מסריח, ואלה לא ראוי למאכל אדם. והיא לא אומרת, אגב, איסל כדתך, אם אתה אומר שמה שנבלה מטמאה, גם כשהיא לא ראויה למאכל אדם, אין? אלא מה? עד לכלב. ובנוסף לזה יש גם דין נצל לבהמה, כן, אפילו בחמה נמי. מה אכפת לי שזה בחמה? עדיין זה ראוי לאכילת כלב, ונצל, אין, גם הוא עובר איסור. אז ממילא, אין, אז ממילא, למה זה כך? אם אנחנו רואים שבכל זאת, כאשר ימחו בחמה הוא טהור, סימן שאין דין נצל בבמה בעוף, ולכן הוא טהור. אומרת הגמרא, לא, אימת ממח אלי, זאת אומרת, ממתי הוא ממחה את השומן הזה? באתר דאסור בחמה, אחרי שהוא כבר הסריח השומן בחמה, אומר לכיוון דאסרח אבל לאפר, כיוון שמשהו הסריח, הוא נעשה אפר, ואם הוא נעשה אפר, אז הוא לא ראוי להפעילו לכלב, וממילא לכן הוא טהור, ואינך יכול להביא מפה ראיה. ממשיכה הגמרא עכשיו בדין דומה לזה, אין, או בעקבות זה, כיוון שדיברנו על נוזלים, אז ממילא מדברת הגמרא על איזשהו דיון לגבי נוזלים. תנן, במשנה במסכת בכשירין כתוב, כל הניצוק טהור, זאת אומרת, אם יש לי למטה איזשהו כלי שבתוכו יש משקה טמא, ואני יוצק מלמעלה, מכלי אחר, אני יוצק משקה טהור, אני לא אומר שהחיבור הנוזלי הזה מחשיב עכשיו, כאילו יש חיבור משני הכלים, וממילא גם הכלי שלמעלה יתאמה, אלא אין זה חיבור. חוץ מדבש הזיפים והצפיחית, כיוון שהם סמיכים במיוחד, וכיוון שהם אבים, היציקה ביניהם הן מחברת אותם, והתחתון מטמא את העליון. בית שמאי אומרים, אף המקפא, מקפא זה מין דייסה כזאת של גריסים ושל פול, ולמה? מפני שהיא סולדת לאחוריה. זאת אומרת, הוא שופר, וגם כשזה מפסיק, פתאום כאילו זה מתכווץ ועולה בחזרה. כן? ולכן גם מקפא כזאת, גם היא דינה, כמו דרש זיפים וצפיחית, וזה חשוב חיבור. עוד מעט נראה מהו בדיוק יסוד המחלוקת שבין תנא קמא לבין בית שמאי. שואלת הגמרא רמי בר חמא, יש ניצוק לאוכלים או אין ניצוק לאוכלים? זאת אומרת, ברגע שהוא דובר, לוקח דבר מוצק, אגב, מתוסת משהו, זה לא ממש ממש מוצק, אלא איך הוא שופך מוצק, אלא הוא אומר, תוספות, כגון המחה שומן ואיראו לתוך אוכלים טמאים. וממילא, עכשיו, זאת ההתלבטות. ומה ההתלבטות? אומר תוספות לרבנן כמי בא אלה. בואו נראה, אולי נראה את לשון הגברה קודם. בא רמי בר חמה, יש ניצוק לאוכלים או אין ניצוק לאוכלים? מי אמרינן? האם הסיבה ש, שדבש זיפים וצפיחית וחיבור משום דעית באורירי? זאת אומרת, כיוון שמה, הוא כאילו גם סולד לאחור ברגע שמפסיקים את היציקה, והנלט באורירי. אבל אוכלים שאנחנו דנים עליהם, אין בהם את הדין הזה שסולד לאחור. או תלמה, משום דסמיכים הוא. אין? האם בגלל שזה סמיך, זאת הסיבה, וממילא הכה הסמיכים, גם כשבמקרה שלנו, כשהם מדברים על אוכלים, הם סמיכים, וממילא זה יהיה חיבור. אומרת הגמרא, אמר רב, ואתה שמע, בוא נביא לך הוכחה מברייתא, חלב המת שהוא שלם, זאת אומרת, יש בו כזית שלם, והתיחו, המחה אותו על ידי האש, הוא תמה, כיוון שהוא משום כזית בשר תמה, וגם אם הוא נימוח, אז הוא עדיין מתמה. היה מפורד, זאת אומרת, לא מדובר בגוש של כזית שלם, אלא כמה גושים קטנים שביחד יש בהם כזית. הוא התיח אותם, וזה טהור. ולמה? כי בעצם הם לא היו מחוברים. היה מדובר פה בחתיכות שאין בהם כזית, אלא האדם חיבר אותם. וממילא חיבור של האדם לא נחשב חיבור. אומרת הגמרא עכשיו, והנה ההוכחה דווקא מהדין הראשון. ואיסל כדעת אין ניצוק לאוכלים. אם אתה אומר שחיבור של ניצוק איננו נחשב חיבור, שלם והתיכון עמד להתאר. זאת אומרת, גם אם היה כזית, הרי תוך כדי זה, שאתה מחמם את זה, הרי לא יכול להיות שאין איזה טיפה שקצת נפרדה. וגם אם אחר כך באה ונדבקה בחזרה, זה חיבור חיצוני על ידי האדם. ואמרנו חיבור שעל ידי האדם איננו נחשב חיבור. אלא אם כן אני אבוא ויאמר שניצוק נחשב חיבור. ואז גם ברגע שכמו שניצוק נחשב חיבור, גם הטיפה שנתפרדה, גם היא נחשבת חיבור. אז הנה לך הוכחה, הן מפה שניצוק קו החיבור. אומרת הגמרא, אמר רבי זירא, אנא אומר ברי דרבינא תרגימנא, אנחנו פירשנו את הברייתא הכה במאי עסקינן, במה מדובר, כגון בהדה דמרתחלי, בשעה שהרתיח, סליק עמודה לפומה דמנה, על העמוד של הכזית חלב כולו בבת אחת, והתקרר שם, וקרש, וממילא איתה כולו גבי הדדה, וממילא לא נפרדה אפילו טיפה אחת, אין מן הכזית, זאת אומרת, מדובר פה במציאות שלא הייתה פרידה במרכאות של אף טיפה מתוך הרתיחה הזאת, וממילא אינך יכול להוכיח את דינו של ניצוק. בא רבינה, אמר רבינה לרב אשי, תשמע וילך הוכחה מהמשנה שהזכרנו קודם. תשמע בית שמאי אומרים, אף המקפה של גריסין ושל פול פני שסולדים לאחוריהם. אז הנה תורם סורים של סולדים לאחוריהם. עכשיו, פה תהיה השאלה, תנא קמא שהזכיר, לא הזכיר את המקפה, אין? אלא דיבר אין? רק על הדבש, אבל לא על המקפה, אז במה בדיוק המחלוקת? אז הוא מבין כרגע שהמחלוקת היא במציאות. שניהם יודעים שהקריטריון הוא סולדים לאחוריהן. וממילא, אלא יש מחלוקת, האם המקפה של גריסין ושל פול סולדים לאחוריהם? אז הוא אומר גם תנא קמא יסכים שהסיבה היא סולדים לאחוריהם. אז אם אני רואה הן, שהסיבה גם לפי תנא קמא הן סולדים לאחוריהם, יוצא שבדבר שאין את הדין הזה כגון אצלנו באוכלים, אמרנו זה סמיך, אבל אין את הדין של סולדים לאחוריהם, אז ממילא זה לא יהיה חיבור. אומר אותו גמרא, סליחה, מי אמר לך? מי דהיירי? הטה משום דסמיכי, מהכה משום רירי? זאת אומרת, המחלוקת ביניהם איננה מחלוקת מציאותית, היא מחלוקת הלכתית. בית שמאי סוברים שהסיבה היא משום רירי, ולכן הם אומרים לגבי מקפה של גריסין. אבל לעומת זאת, תנא קמא מדבר על מה? על משום סמיכין, והטעם שלהם הוא משום סמיכין, ולא בגלל שסולדים לאחוריהם, הוא לא מקבל את הנימוק הזה. ולכן אם ככה יוצא שלפי תנא קמא עצם העובדה שהם שמחים, הוא היא מספיקה, ולכן גם במקרה של אוכלים, כיוון שהם שמחים, הם יהוו ניצוק. ממשיכה הגמרא ומביאה את הדין, דין נוסף במשנתנו, על מלוא תרווד רכב. רכב זה כאשר חלק מהגוף הנרכב, וכמה שיעורו, שואלת הגמרא, חזקי אמר מלוא פיסת יד. זאת אומרת, כל כף היד, פיסת היד ללא האצבעות. רבי יוחנן אמר, מלוא חופניו. זאת אומרת, עם האצבעות. על זה מקשה הגמרא מברייתא, אתנן מלוא תרווד רכב, שאמרו, ישנם מעיקר אצבעות, ולמעלה דבר רבי מאיר. זאת אומרת, כרגע הגמרא מביאה, מהחיבור של האצבעות, זה החלק התחתון הקרוב אל כף היד, ולמעלה הכוונה אל קצות האצבעות. זה דבר רבי מאיר. זאת אומרת, רק החלק של האצבעות עצמם. וחכמים אומרים, מלוא חופניו. גם האצבעות וגם הכף. זאת אומרת, הגמרא בישלמה רבי יוחנן, שהוא אומר שהשיעור מלוא חופניו, אז הוא דאמר כרבנן, אז הוא יש לו על מי להסתמך. זה שיטת רבנן, שאמרו מלוא חופניו. אלא חזקיה, כמן. אלא חזקיה שאמר מלוא פיסת היד, זאת אומרת, הכף בלי האצבעות, כמו מי הוא סובר. לא כרבי מאיר שאומר רק אצבעות, ולא כרבנן שאומרים כל היד כולו, ברוטו. עונה גמרא שתי תשובות, התשובה הראשונה מעניינת מבחינה מעשית. אמרי אומרת הגמרא, מלוא פיסת היד, מה שחזקיה אמר שהכוונה היא מלוא פיסת היד לחלק שאיננו כולל את האצבעות, ומלוא קשרי אצבעותיו למעלה, מה שאמר רבי מאיר קריא האצבעותיו, חד שיעור ההוא. זאת אומרת, זה בדיוק אותו שיעור. מעניין לעשות ניסוי כזה, ולראות האם הנפח של הגודל של האצבעות הוא כמו פיסת היד. אז ממילא אין בזה סתירה, כיוון שחזקיה הסובר כרבי מאיר. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, אמר לרב שימי בר עדה לרב פאפה, ממי דהי, ממה לך לפרש את דברי רבי מאיר מקשרי אצבעותיו ולמעלה, הכוונה היא לראש, דילמה למטה דידי. זאת אומרת, אולי כוונתו של רבי מאיר היא מתחילת האצבעות ועד למטה, עד התחלה של כף היד, וממילא דהב אלי בדיוק מלוא פיסת היד, וממילא הוא הולך לסגל לפי שיטת רבי מאיר, ואין כאן קושייה כלל ועיקר, ואת המילה תיקו בסופו של העמוד כבר מביא הגרא, שלא צריך לגרוס, כי יד רבה תיקו מובא כשאנחנו נותרים בבעיה, ואילו פה פתרנו את הבעיה בשני אופנים. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף, נשוב ונהיה עמכם בעזרת השם כאן, גם מחר באותו מקום ובאותה שעה, ובינתיים בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.